אנחנו ממשיכים בספר הכוזרי, מאמר שני, פסקה קפה. עכשיו אנחנו עוברים באופן חד מנושא לנושא. עד עכשיו הסביר לנו רב יהודה הלוי את עניינה של ארץ ישראל. אנחנו עוברים אל מה שמתרחש בלב של ארץ ישראל, דהיינו מה שקורה במקדש, דהיינו הקורבנות.
מנושא לנושא ובאותו הנושא.
אכן כן, כדבריך ידידיה. אמר הכוזרי, פסקה קפה, כן? די לי במה שאמרת בעניין זה ועתה. אבקש ממך כי תבינני כל אשר קראתי בתורה על הקורבנות, דבר שקשה על השכל לקבלו. למשל, מה שנאמר, את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי, האין פירוש הדברים כי הקורבנות, קורבנות להשם הם, והם לחמו וריח ניחוח, לא. כלומר, יש פה, כלומר, ניחוח של פגניות. זה נשמע אלילי. נכון? במיוחד לאור העובדה שהקרבת קורבנות הייתה נהוגה בעולם כולו בימי קדם, אצל הפגנים, עובדי האלילים. ולכאורה, השימוש שהתורה עושה בניסוחים האלה, קורבני לחמי לישי, זה משווה את דברי התורה באופן אוטומטי למה שמקובל היה אצל אותם העמים. מה היה מקובל אצל אותם העמים? שבעצם הקורבנות הם פרנסתם של האלים. עד כדי כך שיש גם טקסטים עתיקים בהודו שמשתמע מהם שלא רק שהקורבנות מזינים את האלים, אלא שהקורבנות גם מייצרים את האלים. כלומר, ההחלטה של בני האדם להקריב קורבנות, להמציא ישות, זה באמת יוצר את הישות. כן? אז בעצם יוצא שהאלוה הוא תוצר של האדם, והוא גם ניזון על ידי האדם. ומה?
זה מה שהפסיכולוגיה
אומרת, וגם אנחנו רואים שהתורה משתמשת לכאורה באופן מכוון בסגנון של האלילים. אז זה דברים, דברים האלה הם רחוקים מן השכל. מה שהוא אומר. עכשיו, כן, שכביכול האלוהות זה מין השתקפות של התת מודע של האדם. למשל, בפסיכואנליזה מצאנו שפרויד אומר שאלוהים זה בעצם הרחבה של מושג האב. האב, מה שאדם חושב על אביו, את זה הוא מגדיל ויוצר את מושג האלוהות. מה שאומרת הפסיכואנליזה יוצא לפי זה שיש פה הרבה סובייקטיביזם, ואיך הדבר הזה מתיישב עם השכל? הלא השכל אומר שאין הקדוש ברוך הוא זקוק לאדם. הוא הבורא, לכן לא יכול להיות שהוא יזדקק לנברא. כן? מבחינה לוגית, פשוט לא מסתדר. נכון? עכשיו, גם אם נתרץ, אגב, באמת רבי יהודה הלוי יתרץ לנו, עדיין תשאל השאלה, מה, יש שאלה? משהו לא ברור? אנחנו ב... מה? הבאתי. תרגמת. יפה. אני גם יכול לתרגם. יש, גם אם נקבל את התירוץ של רבי יהודה הלוי, והתירוץ הוא טוב, עדיין תשאל השאלה מדוע התורה משתמשת בסגנון של עובדי האלילים. וכי התורה לא הייתה יכולה לחסוך מאיתנו את המבוכות האלה. אלא אם כן אנחנו נבין שלתורה יש גם מגמה של מה שנקרא ליקוט הניצוצות. כלומר, העילוי של נקודת האמת שנמצאת בתרבות הכללית, גם כשאותה תרבות הכללית אומרת שטויות, אבל יש בה, איך שאומר, אינטואיציות, רסיסים של, של ידיעת האמת. מובן מה שאני אומר? למה ככה? התורה אמרה להקריב קורבנות. לפני שהתורה אמרה את זה, עובדי עבודה זרה עשו את זה. זה סימן שעובדי עבודה זרה לא היו לגמרי אידיוטים. כלומר, גם הם הבינו שיש צד של אמת בקורבנות, הם לא ידעו בדיוק איך לבטא את זה, אבל יש בזה משהו. כלומר, מה? זאת אומרת שבתרבות הכללית שקדמה להופעת התורה, היו דברים בדרך אל אמונת התורה. גם אדם הראשון הקריב. טוב, אז זה קושיה על הרמב״ם. כן, זה הקושיה של הרמב״ן על הרמב״ם. אבל אני פותר את עצמי עכשיו מלענות על קושיות הרמב״ן. אני לוקח עכשיו את הרמב״ם כנקודת מוצא. בסדר? למרות שיש לי מה לומר על זה, אבל לוקח את הרמב״ם כנקודת מוצא. התורה ראתה שבני אדם מקריבים קורבנות לאליליהם, כשהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים, נתנו את התורה, אמר, מה שעשיתם, לבריאות, מה שעשיתם עד עתה לאלילים, תעשו לקדוש ברוך הוא. ואז לכאורה, איך אפשר לקבל רעיון כזה? זה וכי התורה, מה? ולא יזבחו עוד לסיירים וכו', בסדר. אבל על כל פנים, הרעיון הוא קצת קשה. איך יכול להיות שתורה אלוהית, נצחית, היא נתלית בהבליהם של אומות העולם? אלא אם כן תאמר שהיהדות היא מונותאיסטית במובן האמיתי, והיא רואה בכל דבר נקודה של אורה, גם אם זה מעורב בהרבה ברבריות, פרימיטיביות, שטויות. הכל נמצא שם גם כן. יש מה להעלות משם, כן.
וואי, איזה רק עניין של ליקוד ניצוצות. אז עכשיו לכאורה אין את העניין הזה, כבר לא מקריבים קורבנות.
אז אתה שואל אם ככה, היום לא מקריבים קורבנות. אז מה?
לא. אני אומר שבעזרת השם יהיה בית הקדש. לא יהיה צורך להקריב קורבנות, לפי העניין של ליקוד ניצוצות.
כי זה היה פעם. גמרנו ללקט, אתה אומר. אז גמרנו. נכון? דווקא בגלל שגמרנו ללקט, אז כבר אין אלילות. כי הכל חזר אל הקודש. כלומר, מה שעובדי עבודה זרה הקריבו קורבנות, זה לא דבר מקרי. הייתה להם אינטואיציה של קודש. רק הבעיה שזה היה מעורב אצלם מכל מיני קליפות. הוצאנו את זה מן הקליפות, כל הקודש נותר אצלנו, והם נפלו. מצוין. לכן אנחנו... לכן זה סיבה עוד יותר טובה עכשיו להקריב קורבנות. כיוון שכבר הקודש לא מעורב בקליפות, אלא הוא אצלנו. אתה מה שאני אומר או לא? לא, אני אסביר לך יותר. אתה אומר ככה, יש בתוך ערימות של זבל חתיכות קטנות של זהב. ולכן אני מכניס את הזהב, אני מכניס את הזבל הביתה, כי אני רוצה לעשות מיון. גמרתי לעשות מיון, נשאר לי הזהב. אז עכשיו צריך לזרוק את הזהב בגלל שגמרתי את המיון. תבין? אז זה בדיוק מה שאני אומר. אצל אומות העולם זה המעורב. עכשיו הוצאנו את זה משם. אז עכשיו זה קדוש. בסדר? לכן צריך להקריב קורבנות. בסדר? וזה מתרץ את הקושיה שיקשו המקשים. איך יכול להיות שהרמב״ם אומר שלעתיד לבוא יקריבו קורבנות, הרי כבר אין עבודה זרה. אז זה להפך. כן? אני זוכר שפעם אחת התווכחתי על זה עם איזה יהודי בחוץ לארץ. נתתי איזה הרצאה. היהודי אומר... לעתיד לבוא, לא יהיו קורבנות. אמרתי לו, לא נכון, יהיו. אומר, הרמב״ם אומר שלא יהיו. אמרתי, הרמב״ם אומר שיהיו. כפי שכותב במשנה תורה. אומר לי, במורה נבוכים הוא כותב שלא יהיו. אמרתי לו, במורה נבוכים הוא לא כותב שלא יהיו. אומר, אני אראה לך שזה כתוב במורה נבוכים. אמרתי לו, בבקשה, מחר אני נוסע לארץ ישראל, תשלח לי בדואר את המקור. חזרתי הביתה, קיבלתי אחר כך בדואר צילום של מאמר של פרשת שבוע של אוניברסיטת בר אילן, ששם כתוב על ידי מחבר המאמר שבמורה נבוכים הרמב״ם אומר שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. אבל אם תחפשו במורה נבוכים, לא תמצאו. אבל תמצאו את זה במאמרים של אוניברסיטת בר אילן, אבל זה לא כתוב במורה נבוכים. בסדר? מה כתוב במורה נבוכים? כתוב שהתורה אמרה להקריב קורבנות כדרך שעובדי עבודה זרה היו מקריבים קורבנות, כי התורה מתנהגת עם חולשותיו של, לא עם חולשותיו, מתנהגת עם דרכו של האדם. ומכיוון שבני האדם היו רגילים להקריב קורבנות, להגיד להם להפסיק היה בערך כמו להגיד לאדם היום לא להתפלל אלא לחשוב מחשבות.
אז מי יכול להיות מי שחשב בחולשת האדם?
משהו כזה. אבל אז תשאל השאלה, אם באמת התורה מתחשבת בחולשת האדם, כאשר החולשה הזאת מסתלקת, אולי יבוטלו הקורבנות? נכון, אז מזה מסיקו, אבל הרמב״ם לא אמר את זה, ולא עוד, אלא שבמשנה תורה הוא כותב מפורש שיקריבו קורבנות לעתיד לבוא. הרי מה יכריח אותו להגיד את זה? הוא יכול היה באותה מידה לא להגיד את זה.
גם זה לכולם, זה למסתר.
מה מכריח אותו? כן. אז מה שאני מסביר, שכשהרמב״ם אומר שהתורה אמרה לעשות מה שהיה מקובל באותם הימים, בעצם זה לא חולשה של האדם, אלא זה האופן שבו זה מופיע מבחינה היסטורית. כלומר, זה מופיע דרך העובדה שהם היו מקריבים קורבנות. כלומר, אם אתה שואל יהודי שיוצא ממצרים בזמנו של משה, מה הדבר שראוי לעשות לאלוה כלשהו, בין שזה אלוהי אמת, בין שזה אלוהי שקר, ויגיד להקריב קורבנות. כי זה התרבות של זמנו. אבל השאלה היא, אני עכשיו שואל שאלה יותר מעמיקה, למה זאת הייתה התרבות של זמנם? אז כאן אני הולך בעקבות המקובלים, שאומרים שהייתה להם, לאותם עובדי עבודה זרה, אינטואיציה נכונה. ולכן הם הקריבו קורבנות. רק הם לא ידעו איך עושים את זה, הם עשו את זה בצורה המטופשת והברברית הגדולה ביותר שיכולה להיות.
אז מה שהרב אומר שבעצם מלכתחילה הדבר הנכון בעולם במציאות זה שהעבודה של האלוקים זה דרך קורבת קורבנות,
פשוט העבודה הנילית. בוודאי, נכון, יוצא לפי זה שהדרך הנכונה ביותר לעבוד את השם זה על ידי הקרבת קורבנות, עובדי האלילים יפתו את זה והתורה הרזירה את זה למקור. כן. כן. האם אפשר להגיד על אותה אינטואיציה של עובדי עבודה זרה שזה סוג של נבואה?
לגבי הקורבנות.
לגבי הקורבנות. עד כאן שאלתך. תשובה, לא, ממש לא. אבל אינטואיציה זה דבר שקיים באדם. עכשיו, אינטואיציה היא לא חייבת להיות שקרית, היא יכולה גם להיות אמיתית. אבל לא הרי אינטואיציה כהרי דיבור. האינטואיציה זה מתחיל מן האדם, והנבואה זה מתחיל מהאלוה. מובן? כן.
הרב, הבאת את המשל עם הפסולת והזהב. אבל הפסולת היא לא אותה פסולת, אלא ממש הזהב היא יותר זהב. הפסולת של אז זה לא הפסולת של היום. אותה הפסולת של היום.
אתה אומר ככה.
היא פסולת, אבל היא פסולת...
כלומר, אתה אומר הפסולת של אז והפסולת של היום איננה אותה פסולת. נכון. בפסולת של אז היה זהב. בפסולת של היום יש יהלומים. אז בגלל שאנחנו היום מלקטים יהלומים מהפסולת של התרבות הכללית דהיידנה, אנחנו מוותר על הזהב שליקטנו מהפסולת של אז?
כן, כי זה במשך ההופעה ההיסטורית של
ה... זהב זה לא טוב? רק יהלומים אתה אוהב?
לא, אבל אותו זהב בא בהכרח הפסולת הזאת.
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, אז מה? בסדר, לכן אנחנו זורקים את הזבל של פעם, ואנחנו גם בעזרת השם נזרוק את הזבל של היום, אבל את היהלומים ואת הזהב לא נזרוק. אנחנו, דווקא יהלום וזהב זה יוצא יפה ביחד. כן.
אני
רוצה להגיד משהו, אז דבר.
מה זאת אומרת
אינטואיציה זה משהו שבנפש האדם. האדם אומר, יש לי אינטואיציה, נכון? באמת או לא? אז לכן, אני אמרתי שאינטואיציה זה בא מן האדם. כן? טוב, נו.
אז אם היום אנחנו נסגר נקודות האמת שנמצאות אצל האסלאם, הנצרות, הבודהיזם, כמובן, הסתתות אלו תחלופנו מהעולם?
נכון. הלאה. אז בואו נחזור לנושא. אם כן... מה? לא, עכשיו, אז לכן רציתי קודם כל להעלות את הנקודה הזאת, שיש תחושה של אחדות פנימית לתרבות האנושית, כולל התרבויות הקדומות. היה במאה ה-19, יש חוקרים, תגיד לו ידידיה שאני לא נמצא. מה קרה, מה קרה? במאה ה-19, התחילו אנשים להתבלבל. מדוע? גילו הארכיאולוגים בעיראק את חוקי חמורבי. גילו את חוקי חמורבי. והתברר שיש בחוקים האלה, שנכתבו הרבה זמן לפני תורת משה, יש שם משפטים מאוד מביכים, כגון כי ייגח שור איש את שורהו, כתוב בחוקי חמורבי, וגם עין תחת עין, שן תחת שן, זה כתוב שם. ועוד כמה דברים, יש הרבה דברים שמזכירים לנו את פרשת משפטים, ועוד כמה פרשיות בתורה.
חוקי חמורבי?
כן.
מה זה?
זה מה שאני אמרתי. מה?
ככה
קוראים
לחוקים שבתורה?
לא.
מה זה חוקי? חמורבי? מה זה חמורבי?
מי זה חמורבי? חמורבי. חמורבי היה מלך בבל.
זה שגם שהוא גם חמור וגם רבי.
אתה אומר גם חמור וגם רבי, אבל אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה שהתיקוני זוהר אומר, מה זה חמור? ראשי תיבות?
אני יודע מה זה.
מה זה?
חכם ופלג ורב רבנן.
יפה. חכם ופלג ורב רבנן.
ואני אומר... חביבי מורי
ועטרת
ראשי.
חביבי מורי ועטרת ראשי. פשעה, וואלה. טוב. ומה זה חכם?
חכם.
כן? חמר חר מנו. כן, עכשיו. טוב, בסדר. עכשיו, בואו נחזור לנושא. חמורבי היה מלך בבל. בזמנו, פחות או יותר של אברהם, אולי קצת לפני, והוא כתב את אחד מספרי החוקים העתיקים בעולם. בסדר? את החוקים האלה גילו בחפירות הארכיאולוגיות לפני כ-150 שנה. גם גילו עוד כמה דברים. גילו, ואז ראו שם שיש משפטים שדומים למשפטים שבתורה. גם גילו את עלילות גלגמש. שמעת על זה פעם? בכל בית ספר חילוני לומדים את זה. כן? עלילות גלגמש. מה זה? זה הסיפור הבבלי העתיק. של המבול. הם קצת שונה, קצת דומה למה שכתוב אצלנו בתורה. וגם כל מיני דברים, משל דיברו על אלה בשם תיאמת. אז אמרו, וחושך על פני תהום, תהום זו תיאמת. ועוד כל מיני דברים כאלה שטוחנים את המוח של התלמידים התמימים בתיכון החילוני.
שזה יותר עתיק מהתורה, עליות גלגמש.
כן, עליות גלגמש, זה ודאי יותר עתיק מהתורה וכו'. אז... הדבר הזה גרם לבלבול. עכשיו, מה שקורה, ואז כתבו ספר בשם ביבל ונד בבל, כלומר, התנך ובבל, כדי להראות שבעצם כל מה שיש בתורה, זה העתקות של, של ה... כן, הסיפורים של התרבות, האם וכו' וכו'. אז עד היום הזה, כשאתה שואל את הדתיים, מה הם אומרים על זה? הם קודם מאמרים כדי להוכיח לך שחמורבי בעצם חי אחרי משה רבנו והוא העתיק מהתורה. כן? ככה עושים בסמינריונים להחזרה בתשובה. מבחינה היסטורית זה ודאי לא נכון. חמורבי קדום הרבה יותר. כן? אבל הם עושים פלפולים כדי להראות שהבדיקות זה לא נכון וזה. אז מה, אנחנו תלויים באיזה בדיקה רדיואקטיבית?
מהפחד לפחד, ואז הם שוטפים את המוח שזה ככה, משה, ואז הוא מדבר עם מישהו שיודע קצת
היסטוריה ואומר... זהו, זה לא עובד, זה לא עובד. טוב, אז בקיצור, הרב קוק, הוא לא פחד מזה, הוא כתב על זה בספרו עדר העיקר. יש פה איזה עדר העיקר. מה? לא, לא, עדר העיקר. זה ספר שהוא כתב לזכרו של חותנו, האדרת, רבי אליהו דוד, רבינוביץ' תאומים, שהיה הרב של, של ירושלים. בהתחלה של העיירות מיר ופוניבי שבליטה, אחר כך נהיה הרב של ירושלים. ו... הרב כתב לזכרו את הספר עדר העיקר. אז תוך כדי שהוא מספיד את החותן שלו, הוא מביא הרבה הרבה מאוד סוגיות חשובות ביותר באמונה, והוא מתייחס גם לחוקי חמורבי. הוא אומר, זה בעדר העיקר, במהדורת מוסד הרב קוק זה בעמוד מבית. יש כמה מהדורות, אבל המהדורה המצויה היא מהדורת מוסד הרב קוק. כן. לכבוד הרב, האם אפשר לומר שכן היו קורבנות, אבל לא כבשים? בסמך, לא כביסה שניקו אותה. כי כתוב שלעתיד לבוא הכל יעלה בדרגה, אז אולי נקריב צמחים וכדומה. אני מבין למה אתה אומר שכן היו קורבנות אבל לא כבשים. אנחנו רואים בתורה שהיו מקריבים כבשים. הוא אומר, לכבוד הרב, האם אפשר לומר שכן היו קורבנות אבל לא כבשים? הוא התכוון לכתוב יהיו, נכון? אבל בהקלדה לא יצא לו היוד. אז למה אני מאיר לו על כך? כי כשאדם שולח שאלה באינטרנט, הוא יכול לקרוא מחדש, לפני שהוא שולח, לקרוא את מה שהוא כותב. כן? מינימום. טוב, אז זאת אומרת, לא יהיו כבשים. בסדר, אבל לפי הרמב״ם כן יהיו כבשים, מה אני אעשה? זה מחלוקת. יש מדרשים שאומרים שלעתיד לבוא לא יקריבו בהמות, יקריבו צומח, אבל הרמב״ם אומר שכן יקריבו בהמות. טוב, אני קורא כאן ברב בעדר העיקר. וכן כשבא... הרב נותן שלוש התייחסויות שונות לנושא. וכן כשבא האשורולוגיה לעולם. מה זה אשורולוגיה? חקר כתבי היתדות. למרות שרוב כתבי היתדות הם דווקא לא מאשור אלא מבבל, אבל בהתחלה חשבו שהכל אשורי, אז קראו לזה אסיריולוגיה או אשורולוגיה. מה זה כתבי היתדות? זה הכתב שהיו משתמשים בו בבבל. למה קוראים לו כתבי יתדות? בגלל שהוא דומה ליתדות. כלומר, זה היה, היו לוקחים איזה מין עט ברזל, והיו חורטים את זה בטיט לח. אחר כך היו מכניסים לתנור, וזה היה הופך להיות חרס יבש. כן? זה האופן שבו זה הגיע לידינו. בדרך כלל כן, כתבי יתדות, זה היה דברים חרוטים בבוץ. וזה לא כתב אלפבטי. לא משנה, זה הכתב הקדום שלפני שהוא מוצא האלף ב', זה הכתב שבו היו משתמשים.
מי שרוצה לראות את זה בגבילות הגלודות באחד הספר.
באחד הספר יש, אתה אומר? אתה בטוח? יש כתבי יתדות?
אין בעוד, על המגילה, על המגילה עצמה, יש בין איזה רבוביקה של כתב יתדות.
כן?
כן, כן.
אני חושב שמה שיש באחד הספר זה הכתב העברי הקדום.
לא, אני ראיתי גם את המגילות וגם את זה. בתחילה המגילות היו באוניברסיטה.
כן, אבל מגילות ים המלח?
כן.
אבל מגילות ים המלח הן לא כתובות בכתב היתדות, אני מצטער.
נכון, אמרתי, יש רובריקה. אמרתי,
יש רובריקה של כתבי יתדות.
בערך של כתב יתדות.
טוב, אם אתה אומר, אני סומך עליך.
זה היה, זה היה משהו.
אני יודע, הרבה זמן לא הייתי שם, אמרך את האמת. טוב, וכן, כשבא, יודע שפעם בהיכל הספר הביאו גם כתבי יד של הרמב״ם מהגניזה ורבי יוסף קארו והכל. רק שיש בכתב יד של הרמב״ם, זה מדהים לראות איך שזה לא השתנה. הרופאים כותבים בכתב בלתי קרי. טוב, וכן כשבא, אגב יש שם מכתב של הרמב״ם שבו הוא מודה על עוגיות לימון ששלחו לו. אז מכאן אתה לומד כמה דברים. א', שהרמב״ם אהב עוגיות לימון. ב', שהוא ידע להגיד תודה. ג' שהיה לימון במצרים באותם הימים. טוב, וגם שהוא לא בדק את הכשרות של ה... טוב, וכן, טוב, אני אבקש מהציבור הקדוש להתאושש ולחזור אל הריכוז. וכן כשבא האשורולוגיה לעולם ונקפה את הלבבות בדמיונים שמצאה לפי השערותיה הפורחות באוויר בין תורתנו הקדושה לדברים שבכתבי היתדות. אתה רואה שהרב קוק יודע מה זה כתבי היתדות. למה? כיוון שהוא תלמיד ישיבה, אז הוא לומד הכל. כן, שבכתבי היתדות, בדעות, במוסר ובמעשים. האם הנקיפה הזאת יש לה מוסד שכלי אפילו במעט? כלומר, אומר הרב קוק, כל הקושיות האלה זה שטויות. למה? וכי, תשובה ראשונה. וכי, אין זה דבר מפורסם שהיה בין הראשונים יודעי דעת אלוהים? נביאים וגדולי רוח, מתושלח, חנוך, שם ועבר וכיוצא בהם. וכי אפשר הוא שלא פעלו כלום על בני דורם? אף על פי שלא הוקרה פעולתם כפעולתו הגדולה של איתן האזרחי אברהם אבינו עליו השלום? ואיך אפשר שלא יהיה שום רושם כלל בדורותם מהשפעותיהם? ועלו הם מוכרחים להיות דומים לענייני תורה. אז קודם כל, אומר הרב קוק, אדרבה, אם לא היינו מוצאים השפעה הדומה לדברי תורה, בתקופה שלפני אברהם אבינו, היינו תמהים. מה? שם ועבר, חנוך ומתושלח, לא עשו כלום? אז ברור שהם עשו. אז ודאי שיש השפעה. ובעניין, אז עד כאן התשובה הראשונה. תשובה השנייה. ובעניין דימוי המעשים, זה שאתה רואה שיש מצוות בתורה שהן דומות לכמה חוקים של חמורבי, הלא כבר ממות הרמב״ם ולפניו בדברי חז'ל, מפורסם הדבר שהנבואה מתנהגת עם טבעו של אדם. כי טבעו ונטייתו היא צריכה להתעלות על פי הדרכה האלוהית, שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בין את הבריאות. על כן, כל הדברים שמצד החינוך שקודם למתן תורה, מצאו מקום באומה ובעולם. אם רק היה להם יסוד מוסרי והיה אפשר להעלותם למעלה מוסרית נצחית ומתפתחת, השאירתם התורה האלוהית. כלומר, יש הרבה דברים שהתורה אמרה, טוב, זה באמת רעיון טוב, מה שקדם. למשל, מצוות היבום. איפה היא התחילה?
יהודה.
רואים שיהודה כבר נהג בה. מה היה החיסרון במצוות היבום בימי יהודה? שני דברים. א', שזה נהג בכל הקרובים, כולל בקלתו וכדומה. התורה צמצמה את היבום לאחים. דבר נוסף, אי אפשר היה לצאת מזה. אדם שרצה להיפטר מן היבום, לא יכול היה. ובגלל זה, תמר הייתה צריכה להתחפש ולעשות כל המעשה. מה אמרה התורה? אתה לא רוצה ייבום? יש פתרון, חליצה. זאת אומרת שהתורה לקחה איזה רעיון קדום, ושיפצה אותו. זה מה שאומר כאן הרב. כל הדברים שמצד החינוך שקודם למתן תורה, מצאו מקום באומה ובעולם, אם רק היה להם יסוד מוסרי והיה אפשר להעלותם למעלה מוסרית נצחית ומתפתחת, השאירתם התורה האלוהית. אם כן, יש לנו כבר שתי תשובות.
מה זה חליצה?
חליצה? זה עיין בפרשת כי תצא, פרק כ"ה. מה קורה לאדם שלא רוצה לייבם? אז חולצים את נעלו, יש שם איזה טקס כזה, טקס השפלה, כדי לפתור אותו מן הייבום. ובהשקפה, עכשיו מגיע העומק של דברי הרב קוק, זה ההסבר השלישי. ובהשקפה יותר בהירה, הוא היסוד הנאמן להכרה התרבותית הטובה הנמצאת בעומק טבע האדם, באופן שזה ספר תולדות אדם וכלל כל התורה כולה. ושהוא עוד כלל יותר גדול מהכלל של ואהבת לרעך כמוך שבדברי רבי עקיבא. שכדברי רבי עקיבא. כן, רבי עקיבא אמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, הוא כלל גדול ממנו. מה התכוון הרב קוק? אומר בזה, שבן עזאי רוצה לומר שיש איזה מין הכרה שמקיפה את כל האנושות. ריחה זה היהודי. אבל יש משהו שהוא כללי לכל האנושות, ועל זה נאמר, זה ספר תולדות אדם. ולכן אין פלא שתמצא דמיון בין מה שבני אדם השיגו בשכלם ובתבונתם, לבין מה התורה, לבין מה שהתורה אומרת. זה, כלומר, יש פעולה הדרגתית של התגלות דבר השם.
זה ספר, זה התורה, מדברים, זה ספר...
ספר פירושו סיפור. זה ספר תולדות אדם. כלומר, זה סיפור תולדות אדם. אפשר גם להגיד שזה נאמר על ספר התורה, אפשר להגיד את זה גם. אבל כוונים שהתורה מופיעה על גבי רקע מסוים, היא לא מופיעה בחלל ריק.
אפשר לקשר את זה ואלה המשפטים, גם אלה מסיני, זאת
אומרת ש... בדיוק. ואלה המשפטים, גם אלה מסיני. למרות שיכולת לחשוב שהם לא באים מסיני, כי יש משהו שקדם. אבל אלה, כפי שזה מופיע עכשיו, זה מסיני. ואלה המשפטים. כן, ברור.
אבל זה לא בא לתת עוד משהו שמוסר אנושי, אחרי זה לא
צריך להתגלות בכלל. נכון, אתה צודק, שהתורה משפצת. זה מוסר אלוהי, התורה משפצת. למשל, כתוב בתורה, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, כי אם הרוג תהרגנו. אז מה התורה אוסרת? לקחת כופר לנפש רוצח. מה הדבר שאסור לעשות? שמישהו שהרג את חברו, היינו אומרים, טוב, תשלם צ'ק, ואתה פטור. נכון? אז התורה אומרת, אל תעשו את זה. עכשיו, כדי שהתורה תגיד, אל תעשו את זה, צריך היה שתהיה הווה אמינה לעשות את זה. איזה הווה אמינה יש לעשות דבר כזה? הרי אם התורה כבר אמרה לנו, שמכה איש ומת מות יומת, אז למה שאני אחשוב שכסף יפתור את זה?
כי בעין תחת עין.
כי בעין תחת עין כן, כן? כי אפשר לקחת כופר לאיברים. אז מה? אז באיברים, התורה אמרה, עין תחת עין כסף. אז מאיפה אתה יודע שבנפש כן? כי בחוקי חמורבי זה כן ככה. זאת אומרת, כיוון שבחוקי חמורבי כתוב שאדם שמוציא את העין של חברו, או מוציאים לו את העין, או שהוא משלם, וגם כתוב שאדם שהרג את חברו, או שהורגים אותו, או שהוא משלם פי כמה וכמה, התורה אומרת, באיבר אם כן, בנפשות לא. ברור? זאת אומרת שהתורה, שהתורה מתייחסת בניסוחה למצב הקדום. פשוט מאוד. כן, בבקשה.
אם השור שלי הרג מישהו אחר, אני מביא כופר ו...
הבנתי, מה?
אם השור שלי הרג מישהו אחר...
נכון.
אז אני מביא כופר ולא הורגים אותי
בעצם. אם השור שלי הרג אדם, אני מביא כופר. למה? כי לא אני הרגתי את האדם. אבל אם אני הייתי הורג את האדם עצמו בעצמי...
לא, פשוט כאן עשו כמו תיומת שהוא מביא כופר.
זה מה שכתוב, וגם בעליו יומת, אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. וזה כתוב מפורש. זה לא דרשה, זה כתוב מפורש. שאומנם מגיע לו שיהרגו אותו, אבל הוא נותן כופר. נכון? כן, אבל זה מה שאני מסביר. התורה אמרה במפורש וגם בעליו יומת.
לא, אני אומר, אבא אמינה לא יכולה לבוא דווקא מחמורה.
אתה אומר שאבא אמינה לא יכולה לבוא דווקא מחמורה. טוב, נו. אתה רוצה להרוס לי את הדרשה? כן.
זאת אומרת שהתורה בעצם מושתתת על דברים שהיו באותה זמן שהתורה ניתנה?
לא. אני לא אומר ש...
היא משקפת, היא משפצת את הדברים שהיו באותו זמן.
זה נכון, אבל התורה עצמה היא...
שקורים, שקרו מאז, הם לא באים לידי ביטוי באותה מידה.
אתה אומר ככה. התורה משפצת את מה שקדם לה.
נכון.
מה עם מה שאחריה?
לא.
זה השאלה. גם את זה היא משפצת. כלומר, אנחנו הולכים במהלך הדורות ומלקטים ניצוצות מן התרבויות השונות שבתוכם אנחנו נמצאים, וגם משם אנחנו מעלים מה שאפשר להעלות. בסדר? דוגמה. איך קוראים לחודש שלנו? לא נכון. שבט. מאיפה באה המילה הזאת? זה שם של אליל בבלי. אין, בכלל, כל השמות של החודשים שלנו זה שמות של אלילים בבליים. איך אפשר לעשות דבר כזה? אלא שאנחנו מעלים את הניצוצות.
הנה זה מופיע למשל, בצבידה של...
אפשר עוד כמה דברים, כן? כשמעת על הספר למשל, מורה נבוכים? מה זה? זה ספר שכתוב בערבית על פילוסופיה יוונית. וזה יהדות. איך זה? כי הבסיס היהודי שם נמצא. זה לא שהרמב״ם עבר לדת אחרת, למסורת אחרת. מתוך נקודת ההשקפה היהודית, הוא... מה מסתכל על הספרות הערבית, על הפילוסופיה היוונית.
זה לא בא באותה מידה, שהספר הזה לא, כאילו היה לו, לקח לו הרבה זמן להתקבל.
בסדר, ואתה חושב שתורת משה זה היה קל להתקבל? גם תורת משה, עשו הרבה בעיות, גם למשה וגם אחרי משה. וגם היום לא רוצים להתקבל. כן. טוב, כן, מה קשה?
אני יכול לחזור על השלוש נקודות, על שתי נקודות שהרב קוק...
שלושת הנקודות, הרב קוק אומר ככה, א', זה שאתה מוצא דברים קדומים שדומים לדברי תורה, זה בגלל שהיו עוד צדיקים שהשפיעו. מי מקדם? כן, שם ועבר, חנוך, מתושלח, כל מיני אנשים צדיקים.
שהם ידעו את התורה כל העם.
לא שהם ידעו את התורה, אבל הם היו עובדי אלוהים ויודעי אלוהים. ולכן אין פלא שדבריהם יהיו דומים לדברי תורה. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר, התורה בכלל מתנהגת עם רוח האדם, והיא מתקנת מה שאפשר לתקן. לכן דברים טובים שהיו, התורה שיפצה ולקחה. דבר שלישי, אומר הרב, יש פה משהו עוד יותר עמוק, וזה שספר תולדות אדם. זאת אומרת שיש יחס פנימי בין תורת השם לישראל, לבין רוח אלוהים שבכללות האנושות. בסדר? שלום וברכה, לא מובן לי. התורה ניתנה על ידי השם. התורה נבראה על פי התורה. התורה אימצה חוקים שהיו נהוגים? או אולי האנשים על פי שכלם הגיעו להבנות התורה, כגון איסור גניבה וכו'. נו, אז דווקא כן הבנת. הבנת שהשם ברא את העולם על פי התורה, על פי תורה של מעלה, כמובן, לא התורה שאנחנו לומדים. והתורה של מעלה היא מופיעה במהלך הדורות, בכל מיני אופנים, גם דרך נפש האדם, ובסופו של דבר, בצורה מרוכזת ביותר, דרך תורת משה. דווקא שמעתי גרסה שאומרת שאבותינו ידעו איך לקיים את המצוות באופן טבעי עוד לפני קבלת התורה. זה לא גרסה, זה דברי חז"ל. והתורה ניתנה לנו מכיוון שעל ידי שעם ישראל עברו איסורים, או ייסורים כמו גלות מצרים, לכן התורה באה להנחות אותנו באופן מסודר. זה נכון, כל מה שאמרת הוא נכון. טוב, כן.
אני רוצה לומר משהו.
ניצוץ זה ניצוץ זה קודש, אבל זה קודש מצומצם, מעורבב בקליפות. איך הוא יוצא לפועל? הוא יוצא בצורה מקולקלת. למשל, תת לך דוגמה. עובדי אלילים היו מקריבים ילדים לאלים שלהם. זה, התורה ממש לא אוהבת את זה, נכון? כי גם את כל תועבת השם אשר שנה עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. אז התורה מפתחת שעת נפש מההתנהגות הזאת של עובדי האלילים. אמת? שיש רק בעיה אחת, אז למה הם עשו את זה? הם עשו את זה כי הם הרגישו שהאלוהים זה המוחלט, ולכן צריך לתת לו את היקר מכל. אז היקר מכל זה הילדים. אז אתה רואה שבתוך הרימות הזבל של הברבריות הקדומה הייתה איזו אינטואיציה נכונה, רק שהם לא ידעו איך לתת לה ביטוי. איך התורה תקנה את זה? בעקידת יצחק. כך נא את בנך, העלה הוא שם לעולה. אתה מוכן לעלות אותו לעולה? אתה שירד. בסדר? הכוונה עיקר, לא המעשה. שלום הרב, אם העינות מהים, אם לא הייתה השפעה מהמבול ודור אנוש וכו', קוד חמורבי, אז למה אנחנו לא תמהים שאין עוד ראיות לבקיעת ים סוף ומעמד הר סיני וכדומה? מחילה אם יש טעויות כתיב, תודה רבה. זה לא עניין של טעויות כתיב, זה חוסר תשומת לב. מה זה בקעית ים סוף? תגיד, בקיעת, מה אתה לא חושים את היוד לפני העין? טוב, על כל פנים, אתה אומר, מדוע אנחנו לא תמהים על זה שאין עוד ראיות לבקיעת ים סוף ומעמד הר סיני? פשוט מאוד. בקיעת ים סוף ומעמד הר סיני הם ניסים. הנס לא מותיר עקבות בטבע. פשוט מאוד.
מה זאת אומרת, אם זה נבקע ים סוף, זה אותו ים סוף שיש היום. אז מה, לא צריך
את זה להשמעות
כלשהו?
וישוב הים לאיתנו.
בסדר, אבל יש הרבה דברים, נגיד, יכול להיות שיש ניסים מסוימים באמת שזה לא תראה, לא יש
לך להתשפע. נס לא מותיר עקבות.
אף נס?
לא יודע אם אף נס, אבל זה הגיוני. הרי אם הנס הוא לא לפי הטבע, ברגע שמסתלק הנס, חוזר הטבע.
אבל
הוא
פועל הטבע, שלהם אין
השפעה כלשהו. לא חייב להיות, לכן אני לא תמע שאין השפעות, שאין שרידים של מעמד הר סיני או של ים סוף. מה? האם יש עדויות חיצוניות לתורה על מעמד הר סיני או על קריאת ים סוף? על קריאת ים סוף ודאי. הרי רחב הזונה אומרת, כי שמענו אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ואשר עשה לסיחון ולעוג ונשמע ולימס לבבנו. זאת אומרת שאתה רואה שכנענית משיחה לפי תומה מדברת על קריאת ים סוף ועל סיחון ואוג. על מה היא לא מדברת? על מעמד הר סיני. למה? כי זה הפנימי לאומה. כן, בבקשה.
קשר לבקיעת ים סוף, זה אומר שהים חזר לטבעו, אבל מה עם כל השאריות של החיילים, המרכבות, ודברים שמבחינה לוגית ראוי למצוא שאריות לדברים כאלה? מצאו?
לא. יש מישהו שאמר שהלך לי תמונה של גלגל של מרכבה מצרית בתוך ים סוף. רצה להביא מזה ראייה שהייתה קריאת ים סוף. לא.
מצאו המון, מצאו כרכרות ומצאו את הגלגלים שהם באמת...
מצאו גלגל אחד. זה מה שמצאו. ואיפה שמצאו את זה, זה באזור דהב בכלל. שזה ממש לא מסתדר. קיצור, לא משכנע, אובו לא משכנע. טוב. אני לא נגד שיביאו ראיות ארכיאולוגיות למאורעות התורה, רק שזה יהיה ראיות משכנעות ולא...
מה עם הכתובי מצרים? יש
שם את קריאת ים סוף? מה, פפירוס איפובר? אותי לא שכנע, מה אני אעשה?
לפי תקופה מסוימת, שמאוד מתאימה לזמן...
בקרונולוגיה מצרית אנחנו לא יודעים שום דבר. במחה אתם. טוב. אז אם כן, בואו נחזור. כל זה היה בשביל להבין את הרקע של הקורבנות, להבין שהקורבן הוא לא סתם, והגיע הזמן שנחדל מלזלזל באדם הקדמון. האדם הקדמון לא היה טיפש, הוא היה שונה פשוט, כן? הרבה פעמים רואים למשל כשלומדים היסטוריה עתיקה בתיכון, אז מה לומדים? לומדים שהיוונים היו אנשים מאוד מאוד חכמים, שהרי הם המציאו את האסתטיקה, את הדמוקרטיה, ואת הפילוסופיה. לא רע, בשביל עם אחד. המצרים, הם המציאו את האדריכלות, את הטריגונומטריה, את שיטות הצביעה, כתב החרטומים, הארגון החברתי, וואלה, ענקים המצרים. הבבלים, בכלל, אסטרונומיה, מערכת השקיה, הפיניקים, הסחר הבינלאומי, הפלגה בים, שמה, היו גדולים. ואחר כך שעוברים לשלב של אמונות ודעות, במה הם האמינו? תשמע, הם האמינו בשטויות, והיו תינוקות. אתם מרגישים את הפער בין מה שאנחנו מוכנים לייחס להם מבחינת הקדמה התרבותית, לבין מה שאנחנו מוכנים לייחס להם מבחינה רוחנית. עכשיו תסתכלו עוד פעם באנציקלופדיות ותראו מה כותבים על עם ישראל הקדום. ותראו איזה שטויות אומרים. ואז מזה אפשר להסיק מסקנה שאולי גם אומרים שטויות בדבר הרוחניות של הפיניקים והיוונים. אולי האדם המודרני איננו מבין את העולם המנטלי של האדם הקדמון. מובן? ולכן גם קשה לקבל קורבנות או דברים כאלה. אבל זה עולם אחר. טוב, עכשיו בואו נחזור לקושיה של מלך כוזר. מלך כוזר מביא, יש פסוק פגני. כן? את קורבני לחמי לאישי ריח נלחוכי. אין פירוש הדברים כי הקורבנות, קורבנות לשם הם, והם לחמו וריח נלחוח לו. אמר החבר, מה שאמר הכתוב לאישי מתרץ כל קושיה. פשוט, המילה לאישי פתרה לך את הכל. מה? למה? כאילו אמר, הקורבן ההוא והלחם וריח הניחוח המיוחסים אליי, אינם קיים לאישי. קורבני, לחמי, ריח ניחוחי, כל זה בשביל מי? לאישי. אז פתרנו את הבעיה. אישי,
אנשים
אישי. לא. אגב, אני שם לב לתדהמתי שיש לך ספר מול העיניים ואתה לא פותח אותו. ולכן גם נוצרת אצלך הקושיה שאתה חושב שאישי פירושו אישים, אנשים. אם היית רק קורא, לא היית אומר זאת. אישי כתוב ביוד.
זה אישי מעליה.
זאת אומרת, האש, שורה שנייה מלמעלה. האש שלי, אישי. כן, הנפעלת לפי דבר האלוה. הקורבנות הם לחמה. ואת שיריהם יאכלו הכהנים. והכוונה במצווה זו היא עריכת הסדר הדרוש לעניין שכון המלך במקדש, לא שכינת מקום, כי אם שכינת מעלה. כלומר, האש היא איננה האלוהות. האש זה הביטוי, הסימפטום להשראת השכינה. אז כשיש אש, תקנו את הקורבני, את לחמי, לאישי.
מובן? למה עשו את זה מתווך?
זה לא מתווך.
זה כן מתווך, יש זה לא מתווך. במקום שאתה, שולמת,
מה, אתה רוצה קדוש ברוך הוא יאכל את הקורבנות? זה לא מתווך, זה פשוט, הוא אומר, תנו את זה לאש שלי. זה הכל. לתת את זה לאש שלי, זה הכל. זה כמו שנגיד, אתה הבאת לי הביתה, אתה בא לבקר אצלי, ואתה מביא לי שאריות של עוף משבת. כן? כאלה עצמות ואור וזה. אבל תודה רבה, זה לחתול שלי. נכון? זה הכוונה. מה זה האש הנפלת לדבר אלוה? שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע את האש. האש זאת פעולה אלוהית. מה זה אש?
האש ממש?
האש ממש, כן. מה זה אש? זה ביטוי לפעולה אנרגטית, נכון? זאת אומרת, יש אש פנימית בכל דבר. גם בתוך זה יש אש, נכון? גם בזה יש אש. למה? אם תשרוף את זה, תראה שיש פה אש. נכון? למה לא דווקא, למה לא תנור נפט? אז בשביל זה יש המשך הפסקה. כן.
בגלל זה המצרים
טעו,
שאמרו שהבשר הזה, הבשר
של יש... זה תעזור. מחילה לרב, אבל בהמשך לשאלתי הקודמת. התורה לא שיבצה את התנהגותם של אבותינו והכניסה אותם אליה, אלא שאבותינו ידעו באופן טבעי את מה שהולכים לקבל עם ישראל, או באיזה כיוון זה הולך. וגם זה אפשר להגיד, וגם זה אפשר להגיד. סליחה שאני מקשה עליך רבי, אבל מהתנהגותם הברברית של הקדמונים בשטח המוסרי, למשל הפיניקים והמולך, בהחלט ניתן להסיק שהם לא היו מפותחים בתחום האמונות והדעות. או אולי שאתה לא מבין אותם. אתה יודע, יש איזה קניבל ששאל אירופאי, מה זה מלחמת העולם השנייה? אמר לו, מלחמת העולם השנייה הרגנו 60 מיליון אנשים. שואל הקניבל, ואכלתם אותם לפחות? לא. איזה ברבריות. כלומר, שיש דברים שלפי נקודת המוצא שלך הם ברברים, ובעיניהם הגיוניים לחלוטין. כן? זה צריך לדעת, זה מוצא. כן, כדאי שקצת תקרא אנתרופולוגיה, קלוד לוי שטראוס וכו'. כן. טוב. וכך לך, למשל, לעניין האלוהי, את הנפש המדברת, השוכן בגוף טבעי בהמי. כן, הרי יש בתוכנו נפש. הנפש הזאת תלויה בדם, בלב, בכליות, במוח. אני לא אמרתי. לא אמרתי את זה. אמרתי שכשלפעמים העולם נוטה יותר מדי לגשמיות, אז יש אנשים שנוטים באופן קיצוני לרוחניות כדי לאזן.
כן, יש את האיזון.
זה נכון.
אולי זה יכול לחבק את הדעה שבאמת האלוה שלהם היה קטן.
רגע, 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 אני מבין מה שאתה אומר. כי אתה חושב שאלוהים זה רוחני.
כל עניין הקורבנות...
רגע, אתה מבין שאלוהים זה רוחני, ומה שלא אלוהים זה גשמי, נכון? ככה אתה מבין.
אני אומר שכדי להגיע למעלה אלוקית באדם, צריך לעבור בגשמיות שתהפוך לרוחניות.
אתה אומר שצריך לעבור גופניות שתהפוך, גשמיות שתהפוך לרוחניות, ככה אתה אומר. לא מקובל עליי בכלל. כי לפי מה שאתה אומר, המטרה של העבודה הפולחנית, עבודת השם בכלל, היא להתרחן, להפוך לרוחני, נכון? אני מבין, כלומר, אתה שמעת כל מיני דרשות של אנשים שאמרו לך שהרוחניות זה עיקר בעולם. מה? אלא מה?
לא, אני יודע שכמשל, כל מעשה שאני עושה פה,
כן,
הוא מעשה שאני יכול למדוד אותו. אפילו אם אני מתפלל, אז לפי זמן מסוים אני מתמודד עם מילים ומתנדנד. אני עושה פעולות שאם אדם חייזר יראה אותי, הוא עושה איזה פעולה גשמית.
כן.
אבל אני מעלה את הפעולה הגשמית הזאת בסופו של דבר למקום מאוד מאוד
רוחני. אז הבנתי מה שאתה אומר. מה שאתה אומר שיש היררכיה בעולם. יש גשמי למטה, יש רוחני למעלה, ואני מעלה את הגשמי לרוחני. אז הבנתי אותך נכון. כלומר, אתה שם למעלה את הרוחני ולמטה את הגשמי. בינתיים אני הבנתי אותך.
כן, אבל אני אומר שגם פה בלמטה יש רוחני, אין ספק.
אני חושב שלא, למטה אין רוחני. מה שיש, המטרה איננה רוחניות ולא גשמיות. המטרה היא קדושה. והקדושה היא הנוכחות האלוהית. והנוכחות האלוהית מופיעה בשני מישורים, ברוח ובחומר. יש נוכחות אלוהית ברוחניות, יש נוכחות אלוהית בגשמיות. יש תומעה בגשמיות ויש תומעה רוחנית. מובן? כך שמה שמודד את המעלה זה אם זה מפגיש את האדם, את המעלה של המעשה או של הרוח, זה אם מפגיש, האם זה מפגיש את האדם עם הבורא או לא. והקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך, איננו רוחניות. הוא למעלה מן הרוח, הוא למעלה מן החומר כאחד. מובן? לכן קשה לנו, כיוון שאנחנו הפכנו להיות דתיים מאז שהפסיקה הנבואה, אנחנו נותנים העדפה לרוחניות על פני הגשמיות. לכן קשה לנו לתפוס את העולם של הקדמונים. אנחנו עשויים, ברגע שנופסים את זה, כן, נכון, זה הסכנה. נכון, לכן אתה אומר שיש דיאלקטיקה היסטורית, שהייתה תקופה של אלילות, אחר כך תקופה של פילוסופיה, אחר כך נחזור לתקופה של נבואה. בסדר? אוקיי, עד כאן להיום. שלום.